תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב.
חזרנו, איזה כיף. טוב, קודם כל הייתה שיחה מאוד מאוד מרתקת בתחום של דיני משפחה וחדלות פירעון עם חנית נוב.
תקשיבי, חנית עלתה פה סוגיה שבאמת נשאלת המון, כי שאלתי אותה את זה לרגע, אבל זה סוגיה שעולה הרבה כשהצדדים בתהליכי פרידה, לכולם נוח להתחלק בעוגה כשיש בה.
ברור.
והסוגיה הזאת היא...
שותף להצלחות ולא לכישלון, זה העיקרון הבסיסי כנראה של כל חיה.
וכשאחד מהצדדים, אגב, גם כשהעסק מצליח, את רואה דיונים ערים לגבי רוצים חלק בעסק, כשהוא מעולה, ואז מה קורה כשהעסק נקלע לקשיים, או כשאחד בא לעסק נתן ערבות או הלוואה?
אני אגיד לך גם למה זה מאוד מרתק בהיבטים האלה, כי הרבה פעמים, ודנו על זה בתוכניות קודמות, 70% כנראה מהחברות הן חברות משפחתיות, וזה משנה את הדינמיקה.
יותר לדעתי. יותר לכיוון ה-90%. רוב החברות...
בישראל.
החברות, כן, בישראל.
כן.
רוב החברות הן חברות משפחתיות.
כן, יש גם את המדד הזה, ולכן זה...
פמילי תל אביב.
נכון, פמילי תל אביב. ולכן זה בכלל משנה לדעתי את הדינמיקה. כשבן זוג מעורב בתהליך, או מעורב בעסק, או בעל תפקיד בחברה, והשאלה גם איזה תפקיד אני מניחה שבית משפט מתייחס לזה, אם הוא המנכ״ל, או שהיא עושה שיווק.
כן,
וגם... בדיגיטל. אז זה גם שאלה. והנה עוד פעם, אני דנה, אם היא עושה שיווק בדיגיטל, או היא ממנכלת את החברה שלו, וזה מפריע לי בשיח. כי אנחנו כל פעם חוזרים לזה שגברים יותר יום עדיין עושים כנראה יותר ביזנס, יותר עסקים, ואנחנו הנשים, שאני מדברת כאן, איזה כיף נשים וזה, נכון, זה כיף, כנראה עדיין מתעסקות יותר או נוטלות יותר בעומס משפחתי.
כן, זאת שאלה שעולה גם אצל יזמים, כלומר גם אצל בעלי עסקים, אבל גם אצל חברות. איך זה שעדיין רוב החברות בשדרת ההנהלה זה גברים? וזאת שאלה, האם אנחנו חיים בעולם, עוד לא מספיק עשינו את עוד לא התקדמנו מספיק לעבר השוויון, או שבאמת זה טבע העולם, כי נשים יותר רוצות להיות בבית, יותר רוצות להיות עם הילדים, יותר שמות רגל בעשייה עסקית מחוץ לבית, ומשאירות בעצם את המרחב הזה פנוי עבורם, או שזה לא מבחירה.
זו שאלה נכונה.
או שזה עדיין...
אולי אנחנו כנשים גם לא משחררות לגמרי את הניהול וכלכלת הבית, או כל מה שקשור לזה.
אני ראיתי פוסט מצחיק, פוסט מאוד יפה על זה, וואי, אלוואי, והייתי זוכרת לתת קרדיט, אולי זה יקפוץ לי תכף, אבל מישהי כתבה מאוד יפה, שאלה מה המקבילה הנשית להסגברה, הרי יש את אל תסגביר לי. אז מי שאומר, התשובה שלה הייתה, איך אנחנו מתייחסות אליהם כשהם... נתת לה לאכול, החלפת לו חיתול, כאילו, בואי, אני נמצא עם הילד.
גם אנחנו צריכות.
כל כך הרבה את זה, אז את שואלת אותי עכשיו, נתתי לה לאכול, כן, אני יודעת לטפל בילד.
אנחנו חווים את זה ביום יום, כן. לא, אני לא יכולה להתלונן על בעלי, ויחד עם זאת, כנראה שעדיין, הנה, ישבתי אתמול בשיחה, עם חנית נוב, השותפה שלה, ליאת המאממת, ליאת צניר, וכשישבנו ביחד ודיברנו על חיי המשפחה דווקא, תשימי לב, אז אמרנו שעדיין, למרות שיש את השותפות הזאת, כנראה שאנחנו נוסעות באומץ רגשי הרבה יותר גדול כלפי הילדים.
האם אנחנו לוקחות על עצמנו יותר, את מתכוונת?
הילדים בבית לא לוקחות יותר בהיבטים הטיפוליים. גם אם הטיפול הוא 50-50.
לא, לוקחות יותר על הכתפה רגשית.
כן, רגשית. ומשהו בזה כנראה לא נותן לנו מספיק, אולי גם האורך להיבטים העסקים.
זה נכון, חופית, אבל השאלה האם אנחנו לא לוקחות על עצמנו, האם אנחנו לא לוקחות את זה יותר רגשי באופן כללי, את העניינים? כלומר, את ספציפית לילדים, את אומרת?
לא, קודם כל זה ברור, אבל אני חושבת שכלפי חיי המשפחה, אנחנו נשארות אולי יותר קנאיות הדבר הזה. אבל לא יודעת, זה סוגיה ששווה לשאול, את יודעת, אולי להזמין איזה אורחת בתחום המגדר שתדבר איתנו.
אני יודעת, באופן אישי, תגידי אם זה גם אצלך ככה, אני יודעת שכשיש איזשהו עניין עם אחד הילדים, אני לוקחת את זה איתי הרבה יותר.
לא, חד משמעית.
זה הולך לישון איתי, זה קם איתי בבוקר.
חד משמעית, מה זה? זה מדיר שינה מעינינו.
מעניין אם זה את ואני או שזה ככה.
אני רוצה לשאול אותך דווקא כשאת יושבת בגישורים בין בני זוג. מה ההבדלים האלה הרגשיים שבאים לידי ביטוי בחדר בין אישה לגבר?
אני אוהבת את זה. אני אוהבת את ההתבוננות הזאת. כמובן שמה שאני אומרת הוא מאוד בגדול, אבל יש...
אנחנו עכשיו מכלילות חופשי. תרשי לעצמך להכליל.
אז יש כמובן הבדל מגדרי בולט שחוזר על עצמו, וזה שהגברים אוהבים להגיד על עצמם, אני מאוד תכלס, אני מאוד תכליתי, והיא אולי רוצה, היא מברברת, וזה כאילו צובע את זה בצבעים של חוסר ענייניות.
הגברים צובעים את זה.
כן, הוא צובע את זה בצבעים של חוסר ענייניות, את השיח הרגשי, המעגלי לכאורה, הרך יותר שהיא דנה בו, והדרך שלו לצבוע את עצמו בצבעים, או לראות... לראות את עצמו באור חיובי בהיבט הזה, שבאמת...
או לעשות לעצמו שיווק של, של זה מה שהוא רואה.
עושה.
יכול להיות.
עושה לעצמו ברנדינג. כן. של, כן, אני מאוד פרקטי. כן. אני מאוד פרקטי, והיא מאוד לא.
שזה אופייני לרוב הגברים.
אז הנה, זה...
זה מה שאת אומרת?
לא, אני אומרת, הנה, הכללה מספר... את מבקשת, את שואלת אותי, את
שואלת כאילו... אני שואלת אם זה אופייני לרוב הגברים.
זאת אומרת, זה מאפיין אחד שאני יכולה לציין אותו. כשהאמת היא שזה לא פרקטי ולא פרקטי, אלא זה באמת שיח אחר. כלומר, אני לא מוצאת את השיח שנשים מנהלות בהיבט הזה, כפחות מקדם, כפחות פרקטי, אלא הוא פשוט שיח אחר, עם שפה אחרת, עם רוח אחרת, עם כוונה אחרת, לא פחות פרקטי.
שזוגות מגיעים לחדר הגישור, הם מביאים איתם את הלמה הם התגרשו, את הסיבה לגירושים, לשולחן, או שהם כבר אחרי, כאילו לרוב.
זה ממש תלוי בזוג, וגם פה אני יכולה לציין הבדלים מגדריים.
בטוח היה, אנשים
פחבות. אם אנחנו בענייני ההכללות, אז הגברים יותר... בואי, אני לא באתי לטיפול, אני באתי ל... תגידי לי כמה מזונות אני צריך לשלם, או כמה היא צריכה לשלם, או איך אנחנו מחלקים את הילדים.
תכלס.
כאילו, בוא, תוציא דף, תרשום. כאילו זה ככה יכול לעבוד. וגם מה שאני אגידי כמובן ישר תגיד אמן. כן? זה לא שצריך לעבור פה תהליך. אני צינית כמובן. אבל כאן אני כן אגיד שזה יותר אישיותי. כמה שהם יותר אוהבים להרחיב. מה שצריך להסביר להם זה שהרבה פעמים השיח על רגע למה נפרעתם, או זיהוי דפוסים, או מה הביא לזה, הוא עוזר גם, כשאני מכירה אותם יותר, זה עוזר כדי
לפתור
לקבל, לעזור להם.
להתגשר.
כן, כי זה עוזר להם להבין את הצרכים של עצמם, ומה הם צריכים, ואיך, כי בסוף לא אני מחליטה עליהם, אלא מה שמעניין זה מה הם מסכמים.
אז אם לא הכללנו עד עכשיו, בוא נכליל עכשיו.
יאללה.
תספרי לי על מה, בסדר, על מה רוב הזוגות מתגרשים, כשהם באים אלייך לשולחן. מה, עם איזה טיעונים? אני מניחה שמי ששולף את זה ראשון, תתקני אותי עם אותו, לא, הצדקת אותי שזה נשים. כי הגבר הוא יותר תכליתי, והוא כבר יאללה בוא נתקדם, והאישה היא כן מביאה את הרגש לשולחן. אז מה הסיבות היותר שכיחות?
אני לא יכולה להגיד, אני לא רוצה להגיד מה הסיבות היותר שכיחות, כי באמת יש מכל הקשת שאת יכולה לדמיין. אני כן אציין, אבל מאפיין שאני, או סיבה לגירושים שאני חושבת שהיא מאפיינת היום, אופיינית היום להרבה זוגות והמון זוגות, אפרופו הסדרה מקום שמח.
כן.
ראית, אני מניחה.
כן, סדרה שזוכה לתהילה ולשיח רחב.
סדרת מופת.
נכון, זוכה לשיח רחב ולא סתם.
כן, איזה, כל פוסט עליה מתחיל בטוב, מכיוון שלא שמענו על זה בכלל, אולי רוצים את דווקא את דעתי על הסדרה.
כן, מראה.
כן. אז הנה, אבל זו דוגמה קלאסית, למה הזוגות היום למאפיינים, אנשים שמרגישים ש...
שחיקה.
שחיקה, התפתחו בנפרד, מה שהם היו, סחבו הרבה שנים תקשורת לא טובה, מרגישים שהם יכולים כבר להרשות לעצמם להמשיך הלאה. ואנחנו אמרנו, אנחנו נדבר רגע על חייך, רוצה לתת לנו...
לא, רגע, אני רוצה לשאול את אחות שאלה, לאן את... איזה חייך?
כי אמרנו שאנחנו מלרלרות עלינו.
מי אני? בר רפאלי, איפה אני? תקשיבי, זה משפיע עלייך, על הזוגיות שלך, כשאת שומעת את כל המקרים האלו, או שאת דנה בכל כך הרבה מקרים של גירושים, וגישורים וכאלה, זה משפיע על האופן שבו את מתנהלת עם בן זוג?
אני חושבת שהשאלה היא יותר, האם זה משפיע על האופן שאני מתנהלת עם בני אדם.
ובפרט עם בני זוג, כי את מתעסקת בה, בעיקר בה.
לא, זה בערך חצי מהעשייה שלי, כי יש גם גישורים מסחרים. אני אגיד, השאלה מעניינת היא, אני כל הזמן חשבתי שאני מתעסקת ב... שאני מתעסקת ב... I'm a peacemaker. אז אני לא מתעסקת בסכסוכים, אלא להפך, אני באה מהמקום שבא להשכין שלום, ובא לעזור לפתור את המחלוקות, ושזה משפיע עליי בצורה כזאת, ואז דווקא הסבו את תשומת ליבי, שאולי זה משפיע עליי הפוך, כי בסוף אני מתעסקת במחלוקות, ובאנרגיה הזאת, ואני מאוד לוקחת, מאוד מרגישה את המגושרים שמולי, ואת מה שעובר עליהם, לוקחת את תוכי, ויש פה בסוף אנרגיה של סכסוך, אז התשובה שלי לכל זה היא כנראה עם הזמן, מה שנכון לעשות זה ככל שאני אצליח יותר ויותר להיות מחוץ ומחוץ לסכסוך. אבל אני כן...
זה משפיע עלייך באופן שבו את מסתכלת על הבן זוג? או על מקרים? או חוששת יותר? או אני לא יודעת איזה קייסים מגיעים אלייך, אבל... אני ישבתי עם עורך הדין לענייני משפחה, שהיא מוכרת וידועה, ואמרה לי, תקשיב, אני חוזרת הביתה, ואני לא רגועה. בגלל שאני אוכלת את הראש עם המקרים האלה. אז זה משפיע עליך על המערכות יחסים. כן.
כן, אבל את
אומרת... מערכות יחסים מכולם.
כן. את אומרת, עורך הדין בוודאי, כשהייתי עורך הדין ועסקתי בליטיגציה, אז הרגשתי שזה... האנרגיה הזאת של הריב מאוד בעייתי, אבל זה אנרגיה אחרת כמגשרת. אם זה משפיע עליי, אז אני נהיית יותר היפיתים כבר אולי, או...
יותר נינוחה.
יותר, אני אנטי סכסוכים. כלומר, אני באמת מוצאת, הדרך לפתור מחלוקות לא עוברת במריבה, היא עוברת בדיאלוג, ובדיאלוג טוב וענייני. אפשר למצוא פתרון לכל מחלוקת.
אנחנו מאוד בעד דיאלוג ושיתוף, וכמובן פתרון סכסוכים בכל דרך שהיא.
תגידי, אצלכם במוסד, את מוצאת אנשים שיותר מעדיפים גישור, יותר מעדיפים בוררות? מה אנשים היום יותר, כשהם כבר השכילו ללכת לפתרון מחלוקות מחוץ לבית משפט, הם יותר ייתו לבוררות או לגישור?
אז יש, קודם כל יש גם וגם, אבל באחוזים יותר גבוהים באים אלינו לבוררות. אם אני יכולה לסווג את זה בצורה כזאת.
למה את חושבת?
למה אני חושבת?
בסוף אנחנו רוצים שיחליטו עלינו?
הרבה פעמים כן.
זה קטע, אני מוצאת מגושרים, אני אומרת להם, חברים,
כן.
זה בידיים
הרבה
שלכם.
הרבה פעמים אנחנו לא, אנחנו מבינים שכאן אולי אנחנו לא יכולים להגיע בסכסוך מסוים, אנחנו לא יכולים להגיע לפתרון ביחד, ויכול להיות שזה גם מתוך חוויה שכן ניסינו, ואני בעד תמיד לנסות לפני שמגיעים בכלל להליך משפטי כזה או אחר, לא משנה. וכשמגיעים למצב שכבר הבנו שאולי אנחנו לא יכולים לנסות, אז הרבה פעמים מחפשים את הדמות המקצועית,
המקצועית, סמכותית,
ולעשות את זה גם בבוררות, אז אתה מקבל גם את הדיסקרטיות על הדרך, זה לא פומבי כמו הליכים שמפורסמים בבתי משפט.
זה מעניין, אבל את יודעת מה אני רוצה?
ומהירה, ולקבל הכרעה מהירה, שזה לא פחות חשוב, ולסיים עם הסכסוך, ולהוריד מעצמך עול. ואני אגיד לך איפה אני פוגשת את זה, כשאת אומרת גישור או בוררות, אז אני פוגשת את זה גם בעובדה שהרבה צדדים, כשהם מגיעים אלינו, אנחנו נותנים להם את האפשרות, אם הם רוצים להרער. אם שניהם מסכימים כן. על האפשרות הזאת, אז הם יכולים לממש אותה, והם בוחרים שלא.
אנחנו חייבות לסיים, אז אני רק אגיד משפט אחרון, שלפעמים כמה אנשים רוצים שיחליטו עליהם, הם יושבים בגישור, ואני אומרת להם, חברים, זה בידיים שלכם, קבלו החלטה, ושוב ושוב הם מבקשים לא תחליטי בשבילם.
נכון, הם לא יודעים להחליט. בבקשה, הנה, זה בהמשך לשיחה שלנו.
טוב, אנחנו חייבות לסיים, אז רגע,